השיעור שלנו בפרשת השבוע, פרשת תרומה. אנחנו נמצאים בחודש שבט, סוף. כמעט השבוע האחרון, לא כמעט, שבוע האחרון של חודש שבט, בתשע"ד. והשבת, שבת ראש חודש. ושבת ראש חודש נקרא פרשת תרומה. השנה. פרשת תרומה, שיעור שלנו יהיה לזכות כל עם ישראל, לגאולתנו, בדות נפשנו ולעילוי נשמת
יבגני
בן אנטונינה
וגנדי.
ולעילוי נשמת זאב בן שלמה ולעילוי נשמת שושנה בת הרב יצחק עליהם השלום, ולרפואת כל חולי עמו ישראל ולכל הזקוקים לכל עניין ודבר, יהי רצון שהשיעור הזה יעמוד לזכותם. הפרשה שלנו פותחת בפסוק הידוע, אומרת התורה, וידבר השם למשה לאמור, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. אחר מכן התורה מפרטת איזה חומרים תהיה התרומה, וממשיכה התורה ואומרת בסופו של פסוק זין שמסיימת את סוגי החומרים שהם תרומה למשכן, אומר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הרב מביא, הרב זצ"ל בן היה, הוא מנסה להסביר לנו דבר מאוד מעניין. מה פורש ושכנתי בתוכם? יש אמירה, אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כלומר, אדם שיש בו דעת, כן? אז זה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מעניין מאוד. מסביר רבי אליעזר, אומר למה? דעה ניתנה בין שתי אותיות. מה פירוש דעה ניתנה בין שתי אותיות? יש פסוק שאומר, כי אל דעות השם. אל זה שם, ושם הוויה זה שם. באמצע יש את המילה דעה. כי אל דעות השם. אז כל מי שיש בו דעה, יש לו גם מימין וגם משמאל משמות הקודש. כן, לכן נבנה בית המקדש בימיו. למה דווקא בית המקדש בימיו? בית המקדש ניתן בין שתי אותיות. גם כשאנחנו מדברים על בית המקדש, אנחנו אומרים, פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. פעלת שם הוויה, מקדש הוויה. פה שם ופה שם, גם בדעות יש שם קדוש לפני ושם קדוש אחרי. לא מובן. נכון? מדרש, מימרה של רבי אליעזר, לא מובן. לפני שנתחיל, אני רוצה רק להזכיר איזה סיפור שהיה עם הרב זצ"ל. היה סופר שהיה מתנועת ההשכלה בקום המדינה, פה קראו לו ברנר. הוא יום אחד הגיע לרב קוק, אמר לו, אני לא מבין אותך. כל דבר שאתה מתבונן, אתה מדבר על אור. ואני כל דבר שאני מתבונן, אני רואה רק חושך. כלומר, זאת שאלה של זווית. הסתכלות. אומר הרב, בעיניה, על מסכת ברכות, פרק חמישי, עוד צדי בב, אומר הרב, גדר הדעה האמיתית. מה פירוש דעה? קודם כל בוא נבין. דעה זה אומר השכלה. זה אומר שאדם חקר והשכיל ועיין בדברים. ואז יש לו דעת, הוא יודע על מה הוא מדבר. הוא קנה ידיעות. אומר הרב, גדר הדעה האמיתית הוא להשתכלל, כלומר, להביא את הרמה הידיעתית שלו, ההבנה שלו, לרמה גבוהה יותר, וממילא מתוך ההבנה הזו הוא אמור לפעול בצורה טובה יותר. איך לכונן את כל מעשיו, וציורי רגשותיו, כלומר, את אותם ההבנות של הרגשות שלו, על פי השכל והשלמות האמיתי שהוא רצון השם יתברך. כלומר, רצון השם יתברך שאת הרגשות שלנו, התובנות שלנו, אנחנו נלך ונביא אותם לידי ביטוי רק בדרך הישר, שיהיה לרצון השם יתברך. והנה, אנחנו רואים שלא בדיוק אנחנו מביאים את הדברים לרצון השם יתברך, אפילו כשאנחנו משכילים. אומר הרב, הנה הדברים שמבלבלים את פחותי הדעה הוא, אלה שהם פחותים ברמת ההשכלה, לא בגלל שאין להם, אלא בגלל שהם לא עשו שום דבר כדי להשיג אותה. אנשים שלא מעיינים, לא חוקרים, לא באים להשתכלל, ומפני שחפצים הם לדון כל דבר רק על פי משפט השכל, והם אינם יודעים שהשכל אינו כמכוח אחד מכוחות המציאות שמצוי בנפש האדם. אומר הרב פה דבר מדהים. כשאדם בוחן דברים רק בכלי השכל, הוא מעוות את היכולת שלו לראות נכון את הדברים. כי השכל הוא כוח אחד מהרבה כוחות שיש בנפש. וכשאתה משתמש בכוח אחד ולא בכוחות נוספים, אתה מגיע לתובנות, אבל הן חסרות, כי חסר עוד תוספות. משל למה הדבר דומה? אדם מבשל תבשיל, והוא לא מוסיף לו את מה שצריך להוסיף לו, אם זה מלח, אם זה תבלינים. אז האוכל יצא, אבל הוא תפל. חסר בו משהו. ממילא, אומר הרב, אבל אם השכל כבר יש לו מידות רבות, וציורים והרגשות, שצריך שכפי מה שכולם יחד, משיגים, כלומר שיש בו לא רק את כוח השכל, אלא יש גם רגש, ויש עוד בחינות דקות ברגש ובשכל, שהם צריכים להיות אחד עם השני. הרב אומר את זה במקום אחר, שאדם צריך להשליט את השכל על הרגש. איך? שהרגש יהיה 49, והשכל 51, סך הכל 100. כלומר, צריך הרבה רגש בכל דבר. לא רק שכל קר. אמנם, בסופו של עניין, השכל צריך לקבוע. לא לפעול על פי רגשות. אבל כמה רגש יש? כמעט זהה. 2% הבדל.
יש דברים שהרגש לא עוזר בכלל.
נכון, ויש דברים שהשכל לבד רק הורס. וממילא אומר הרב, אז כאשר יש עירוב השוואה בין כל המידות, של האדם עם השכל, יתפעלו ללכת בדרך טובה ושלימה. כלומר, רק בדרך כזו אפשר ללכת בדרך הישר. כאשר אדם לא רק משכיל מצד כלי השכל, אלא גם פועל על המידות הנוספות שיש לו. ויחד איתם הוא מפעיל שכל. ושכלול כל ההשלמה הזאת, איך אפשר להגיע לזה? איך אפשר להגיע לידי מיזוג כל כך עדין וכל כך מדויק בין כל המידות, כלומר תכונות האופי של האדם? אומר הרב, רק על ידי שלמות התורה כולה וכל דרכי האמונה. כלומר, רק כאשר אדם קשור אל התורה, הוא לומד אותה באופן כזה שהיא משלימה אותו. זה, יש דבר כזה בדיחה, לא זוכר מי פעם שאל את זה, היה אחד מגדולי ישראל שבא, שמע תלמידים מדברים ביניהם, ואחד שאל את השני, נו, כמה הספקת ללמוד היום? אז הוא ענה לו. אז אותו גדול אמר לו, לא, השאלה היא לא כמה הספקת ללמוד היום, אלא כמה התורה לימדה אותך. כלומר, אפשר להשכיל, אבל נשארים רק שכל. זה לא פועל עליך. שאלה מה למדת אתה מן התורה. לא מה היא. זה אפשר, למדתי מעמוד זה עד עמוד זה. מה זה פעל על התכונות האופי שלך? איך זה שינה אותך? מה זה הפך אותך להיות יותר טוב משעה קודם ללימוד? לא הספק. מה זה עשה לך? והנה בית המקדש. נקרא נויו של עולם. נוי, יופ. הנוי הוא שלמות הציור. כשאתה מסתכל על הדבר יפה, והוא גמור, מושלם, אתה אומר, זה היופי שלו. מה זה בא ללמדנו? להורות שכדי שישתלם העולם, בכוח המדמה, כלומר, כוח הדמיון, שהוא אב לכל הפעולות, וממנו יצר כל המעשים, כלומר, הדמיון שלנו, הוא המנוע לכל מה שאנחנו רוצים לעשות. אם אדם לא היה חושב שהוא רוצה להשיג משהו שעדיין אין לו, הוא לא היה עושה שום מאמץ להשיג אותו. איך הוא יודע מה הוא רוצה? הוא מדמיין. אני רוצה שיהיה לי כך, ואני רוצה שיהיה לי אחרת, כי בינתיים אין לו. אז זה לא משהו מוחשי. אבל בכוח הרצון הזה, שכרגע הוא לא בפועל, אלא בכוח של דמיון, שאיפה קדימה, הבן אדם פועל, הוא זז קדימה, כדי להשיג את מה שהוא רק דמיין. ממילא, על כן ביום בית המקדש בעולם, באה שלמות גדולה לכוח הציור האנושי. כלומר, עצם מציאות בית המקדש, כפי שהוא ביופיו, שנזכה בעזרת השם לראות בשוב השם שיבת ציון בחיינו ובימינו, בבריאות, ברגע שיש בית מקדש כזה, אז כל הדמיון האנושי לשכלל ולהתקדם ולעשות הכל באופן השלם בא מאיפה? מבית המקדש. וממנו מתיישרים המעשים והתכונות. לכן האנשים היו, ככה שמעתי, אני לא זוכר כבר ממי, הייתי באיזה שיעור לפני שנים רבות. והנותן שיעור אמר, מה היה הרעיון שהתורה מצווה בעלייה לרגל לראה כל זכורך פני האדון? כן? מה הרעיון להביא ילדים קטנים לבית המקדש? זה מפרים, הם בוכים, אין להם סבלנות. אין שם איזה גבאי שמחלק סוכריות. לפעמים זה לוקח הרבה זמן. לחץ, כולם, מה קורה, למה? אמרו, כשהיו רואים את בית המקדש, אדם היה עושה תשובה, מתעורר לשלמות. זה היה פשוט היופי הזה, הקדושה הזו. המראה הזה היה מעורר את הבן אדם לחזור אל המצב הראשוני הטוב שלו. לכן היו מביאים אותם. כדי להרגיל אותם לתהליך. אומר פה הרב, ויושר המעשים שבא מצד שלמות הציור, נערך בערך כפול. כלומר, ברגע שאנחנו בונים על דבר שלם, אנחנו מרוויחים בחפליים. שני רבדים. מצד עצם הציור והמדווה כפי כוח קיבולו של אדם, כלומר, הדמיון הפרטי של כל אחד ואחד, כוחות הנפש שלו לדמיין דברים, יש אנשים שיודעים לחשוב על דברים באופן כללי, שהם היו רוצים, יש אנשים שהם ירצו את אותו דבר ויוכלו לתאר לך גם את הפרטים בתוך הדבר. המדומה. זה כוח, תכונה פנימית של כל אחד ואחד. היא שונה מאדם לאדם. אבל מצד ההכנות על זה בפועל, שנעשו מיד השם יתברך. אבל יש עוד רווח. הרווח הוא שיש הכנה שבאה על ידי הקדוש ברוך הוא לכל בני האדם בעולם, יען כי המדמה גם הוא נברא בחוכמתו יתברך לכוונת השלמות. כלומר, יש פה רווח כפול, כי האדם כהוא נולד, בא לעולם, הוא בא מתוך מטרה, אידיאל, שאיפה, שהוא אמור להגיע לשלמות. עם מה? עם כל כוחות הנפש שיש בו. יש ספר שנקרא של הרב מוסר אביך. בספר מוסר אביך הרב כותב, יש פסקה שנקראת פנימיות היראה וטבעיותה. במילים בעברית פשוטה, יש לכל יהודי אמונה טבעית. ומאיפה היא באה לו? מהרגע שהוא נולד. כלומר, התכונות של אמונה התכונות של האופי הן נולדות עם האדם באופן בסיסי, באופן ראשוני. אחת הדוגמאות, אני לימדתי את הספר הזה פעם, גם עכשיו בעצם, אבל אחת הדוגמאות שאני אוהב לתת, כשאני מגיע לנושא הזה של הפסקה הזו, אני אומר, תראו, קחו תינוק בין 3 חודשים, חודשיים, משהו, אפילו תינוק בין 2-3 שקצת קונה ידיעות מתוך הניסיון חיים, הוא לא מבין מה קורה איתו, אבל יש לו ניסיון, הוא רוכש ניסיון. ותארו לעצמכם שעכשיו היונק הזה, כן, שכל עולמו הוא לא ברור, הוא יודע רק דבר אחד, הוא צריך להשמיע קול ואז הוא שבע. הוא לא מבין את התהליך. תארו לעצמכם שתינוק כזה פורץ בבכי, ואימו לוקחת אותו, מתחילה להניק אותו ומוציאה לו את זה. מפסיקה. מה הוא עושה? הוא מתרגז. הוא מגיב באיזו צורה שאומרת, רגע, מה קורה פה? למה לקחתם לי את זה, נכון? אז הוא בוכה, אז הוא מנסה, קורה משהו. כלומר, המידה הזו של כעס, או המידה הזו של תאווה, יש לו כבר עכשיו. מאיפה זה בא? זה בתוכו. זה חלק ממנו. זה בטבע שלו.
יצר.
כן, יצר לב האדם, רע מנעוריו.
זה כלי יחיד שיש לו, מה?
לא, אבל זה לא רק זה. יש לו כלים נוספים. מה? איך אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, אבל בא היינו כמו תינוק. שכואב לו הוא בוכה, נותנים לו, הוא מפסיק. רק אנחנו בוכים וממשיכים לבכות גם אחר כך. אצל היצר, אצל התינוק, אין חוכמות. אבל הכל בתוכו. אנחנו נולדים עם טבע של תכונות אופי, שהשורש שלהם הוא שורש נקי, זך, טהור, אבל הוא בוסר. ועל מנת שבאמת נגיע למצב שיש שלמות, זה חייב להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו, כי אחרת אדם לא יכול לקנות מידה על ידי עיון בשכל, כי במידות יש רגש. מידת הכעס, מידת הענבה, מידת האהבה, מידת הנתינה, זה רגש. אתה לא קונה רגש בלימוד בתוך ספר. זה חייב לבוא איתך. ממילא אומר הרב, ונחזור לענייננו כאן, אומר הרב, בעצם זה שיש את בית המקדש שנותן לאדם כלי להתבונן ולהבין מה זו שלמות, בכל מקרה, בתוך האדם, יש את התכונה הבסיסית, היסודית, שבאה איתו לעולם לשאוף אל השלמות. לכן ממשיך הרב ואומר, על כן מי שיש בו דעה, כלומר מי שיש בו השכלה, מי שהוא מתבונן, מי שהוא חוקר את עצמו, את מידותיו, את תכונותיו, ביודע להביא גם ציוריו ודמיוניו בחוג השכל והשלמות ולהשכיל ערכם, כלומר הוא משתף את הרגש שלו. הדמיון הוא רגש. רוב הדמיונות שבן אדם מבוססים על רגשות. רגש של חסר, רגש אחר, אבל הוא מדמיין, הוא רוצה דבר שאין לו. זה לא בא משכל, זה בא מרגש. כאשר הוא משתף את שתי התכונות הללו יחד, אומר הרב, הוא כאילו נבנה בית המקדש בימה. כי בית המקדש יש בו שני צדדים. אחד, השלמות, והשני, הוצאה לפועל את התכונות שיש באדם. ברגע שהאדם יש בו שכל, יש בו השכלה, ויש בו דמיון וציור של דברים שהוא רוצה לשאוף עליהם, כמובן, בדרך הטוב והישר, ממילא הוא כמו בית מקדש. לכן אומר הרב שבחוכמתו מביא לעצמו ולזולתו קצת מתכלית תכונת בית המקדש במציאות. כלומר, לא רק שאנחנו צריכים להתפלל על בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן, יש לנו את היכולת להרגיש קצת מה זה בית מקדש בעצמנו. ולא רק בעצמנו, אלא גם לתת למי שנמצא איתן, על ידי זה שאנחנו נערב ונבחן את עצמנו, את תכונות אופיינו, על פי שני רבדים, רובד השכל ורובד הרגש, יחד. כאשר שניהם פועלים באופן של שאיפה אל השלמות, זה בית מקדש. והשלמות הכוונה היא שאך טוב וטוב. כלומר, האדם שואף לטוב. תשאלו כל אדם בעולם, תעשו פעם סקר, את כל אחד בבית. תשאלו, יש פה מישהו מבני הבית שרוצה, שואף, משתוקק להיות רע? אף אחד, כן, אני לא מדבר, יש אנשים, אבל לא מדבר על מיעוט. רוב בני האדם רוצים להיות טובים. לא משנה, הם לא רוצים להזיק. אנשים בסך הכל באופי שלהם רוצים להיות טובים. אבל בוא נלך על משהו אחר. הוא רוצה להיות עכשיו טוב בשביל את עצמו. עכשיו, כן, כלומר, אדם רוצה שיהיה לו טוב. תשאל אדם, כן, כל אדם, מי רוצה שיעשו לו טוב? כולם רוצים. רק דברים טובים לעצמם, כמה שיותר. אף אדם לא רוצה להזיק לעצמו, אף אחד לא רוצה לגרום צער לעצמו, כולם רוצים הפוך, שיהיה רק טוב. זה בא בפנים. יש אנשים שזה גם משפיע החוצה, שמתוך הטוב שלהם הם רוצים לתת גם לאחרים. ממילא, אומר הרב, שבחוכמה כזו שאדם מערב שכל ורגש, מסתכל, יש בו בחינה של בית המקדש. למה? כי הוא בנוי על ההכרה הכפולה. שיכיר. כי לא תוהו הם ציורי הלב, הדמיונות של האדם, הרצונות של האדם, הם לא סתם. יש להם מקור יסוד חשוב, אם הם בדרך הטוב, כמובן. אף שהם ההבל מצד האדם החושב. מה, באמת, נו, אני מדמיין עכשיו על בית. נו, באמת, זה נראה לא הגיוני בכלל. אין לי איך, אין לי איפה, אין לי כסף, אין לי יכולת. זה לא הבל. זה לא דבר ששטות. עצם הדמיון הזה, שאדם רוצה שיהיה לו יותר טוב, כדי שבבית החדש יהיה לו, הגדול שיהיה לו, הוא יוכל, לא יודע מה לעשות, דברים טובים, להגדיל משפחה, להביא אורחים, כן? שדעתו תהיה רחבה, אחת מראה אומרת, אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. לכן, זה, מצד אחד זה הבל, אבל מצד שני, השם כוננם בכוחם, זה בכוונה. הקדוש ברוך הוא ברא את זה באדם, את הרצון, את הדמיון הזה. כמובן אל הטוב. כי תארו לעצמכם, שהאדם הראשון היה יושב ואומר, רגע, איך אני מחמם את האוכל? כלומר רק לאכול קר. כמו שמובא בחזה שלקח שני אבנים והתחיל שפשף ויצא ניצוץ. בגלל זה אנחנו מדליקים את ההבדלה. הוא לא היה עושה את זה. בשביל מה? נאכל קר. אם אדם היה רוצה לא לעשות כלום, היה יושב, אומר, טוב, יש, יש. תראה, בלילה מדליקים נרות. בשביל מה לחפש משהו שיהיה חשמל? מיותר. והיום היינו עם נרות. כלומר, כל ההתקדמות האנושית בכל עניין ודבר נבעה מתוך דמיון של מישהו. שהוא הועיל לעצמו והועיל לזולתו. כלומר, הדברים שבאים מצד החיובי הם דבר טוב, למרות שנראה כאילו, נו באמת, אין לך מה לחשוב, שבא לאנשים לפעמים איזה רעיון, נו בחייך. אתה מדומיין, זה לא יכול להיות. כן? מה פתאום? תסתכלו על הרפואה, איך התקדמה היום? זה בגלל שהיו אנשים שעברו רגע, למה לא? בואו ננסה, בואו נבדוק. זה טוב לעולם, קדימה. זה בא מכוח השם. זה בא מתוך הדחף הפנימי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להגיע לשלמות. מה זה שלמות? לקדם את הדברים עד שמגיעים לציור שלם. ממילא לא תוהו ברעם. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם שיהיה תוהו. על כן גם ההליכות שצריכות לקשרם לשלמות, כולם מקודשות הנה בקדושת האמת. כלומר, שאנחנו מתבוננים עכשיו לאחור, ואנחנו רואים משה רבנו מצווה את עם ישראל, ויקחו לי תרומה, ויש פירוט שלם של כל החומרים, למה אתה דווקא מדגיש חומר כזה? כל אחד יביא מה שהוא רוצה! ולפה הרעיון היה לקחת את החומרים שאנשים הביאו לבית המקדש כדי ליצור מציאות שלמה. ציור שלם של יופי ושלמות יכולה להיות רק בעיני הקדוש ברוך הוא, שיודע מהו השלם ומהו החסר. ממילא כל הערבוב הזה והשימוש בכל החומרים הללו יצרו משכן שלם. ולכן כשהתורה באה ואומרת אחר כך ועשו לי מקדש, איפה? בתוך כל אחד ואחד. ולכן נאמר ושכנתי בתוכם, ולא כפי שצריך להגיד בשפה העברית, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. כלומר, כל אחד ואחד מאיתנו, כל יהודי ויהודי בעולם, יש בו בחינה של בית המקדש. והבחינה הזו של בית המקדש באה לידי ביטוי כאשר האדם משכלל את מידת השכל שלו, הידיעות שלו, עם מידות הרגש שלו. אם כן, עכשיו נבין את רש"י הראשון שמובא על הפרשה. רש"י הראשון נתקל בקושי. קושייה בעברית, בשפה העברית. תגידו לי, תארו לעצמכם שאנחנו בבית הכנסת עכשיו, אני בשבת, כן, אתן שיחה בערב שבת ואני אומר כך. רבותיי, החל ממחר בבוקר, כל מי שעולה לתורה, אנחנו לוקחים ממנו תרומה 100 שקל. אני לא בטוח שיהיה לנו מניין בבוקר. ולמה? כי מה פירוש אתה תיקח לי תרומה? אתה יכול להגיד, מי שרוצה, שידדב, אתה לוקח לי תרומה, אז לא, זה לא תרומה, אתה פשוט לקחת לי, אתה גזלן. אין לך ברירה, אני מצטער מאוד, אז אני לא בא. התורה אומרת, ויקחו לי תרומה. מה זה? אם אתה לוקח, למה אתה קורא לזה תרומה? אם אתה רוצה להגיד שזה תרומה, אז תגיד, ויתנו לי תרומה. טוב, ואני מסכים. אבל ויקחו? לא מסתדר. לכן רש"י מיד במקום אומר, רגע, 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 ויקחו לי תרומה? אומר רש"י, לי, לשמי. כלומר, זו מצוות הצדקה. אדם עושה צריכה להיות לשם שמיים. זה מדהים. אנחנו לא מוצאים את זה בהרבה מן המצוות, שיש מן התורה ציווי שזה יהיה לשם שמיים. פה במצוות הצדקה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה שהיא תהיה לשם שמיים. אז אם ככה, מה פירוש ויקחו ויתנו? איפה אנחנו רואים את זה ויתנו? בוא בבקשה. אנחנו רק נדלק כמה פרשיות קדימה. אנחנו מסתכלים בפרשת...
מאיפה לקחת?
כן. יקחו, זה קופין על הצדקה, יש. כלומר כזו שבאדם גר במקום מסוים יותר מחודש ימים וצריכים לעשות צדקה, כופים אותו בכוח, לוקחים ממנו בכוח. אם הוא לא רוצה.
הוא צריך לקחת באיזשהו מקום ולהביא לו
תרומה. או, שימו לב, פרשת כי תישא. כמה פרשיות קדימה. אומרת התורה, וידבר השם ומשה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו. ואחר כך הפסוק ממשיך. גומר הפסוק הבא. אומרת התורה, זה ייתנו פה אצלנו, ויקחו. אומרים רבותינו, רבותיי, לא להתבלבל. נדמה לכם, בני האדם, שמה שיש לכם זה שלכם. בעצם זה שלי. אני נותן את זה לכם כפיקדון. אני נותן לכם את זה, כדי שתשתמשו בו למה שראוי. לכן של מי זה? שלי. אז תיקחו לי, מי שלי? זה שלי, תיקחו את זה. זה נמצא אצלך, אבל אני לוקח את זה בחזרה. זה אחד הפירושים. ונסיים בסיפור.
מה, קחו בשביל מי?
למשכן. זה למשכן. אז לכן אמר, ויקחו לי. תיקחו את זה משלי בשבילי. לכן, נסיים באיזה סיפור שהיה איזה אחד מהאדמו"רים, אינני זוכר את שמו, שהיה לו איזה אדם שהיה עשיר גדול מאוד. באמת מה שאנחנו מכונים גביר שבגבירים. וכל פעם שהיה בא איזה מישהו, אמר לו, רבי, יש לי בעיה כלכלית, אני צריך חתם בן, צריך חתם וכו' וכו', והיה כותב פתקה, שולח אליו, והוא היה נותן לו. יום אחד, שלח מישהו אליו, הוא חוזר אומר לי, הוא לא רצה לתת. אמר לו, מה פרוס לא רצה לתת? אמר לו, אמר לי, מה פתאום? מה, אני חייב לו משהו. שילך לעבוד. מה הוא כל פעם שולח לי מישהו, אני רוצה לתת, לא רוצה לתת יותר. אמר לו, בסדר, לא צריך. כתב פתק אחר, לחסיד שלו, הלך אליו, הוא ייתן לך. הלך אליו, הבן אדם הגיע, הוא נהיה לו חושך בעיניים, הבן אדם הזה אין לו כלום. אדם, אני מרוד. אמר, טוב, מה, ככה הרבי כתב, לתת לך כך וכך, לא יודע, קופיקות, רובה, לא יודע. אומר לי, שתוק, קדימה, כל מה שיש בבית, בואי נראה. עושים ערימה, הולכים לשוק. מכרו את הכל, נתנו לו. זהו, טוב. מאותו יום, הגביר הופך להיות מיום ליום, מפסיד. כל דבר שהוא נוגע, הוא מפסיד. כל דבר, עד שנהיה אני מרוד. והשני, הפוך. כל מה שהוא נוגע, הוא מצליח. הפך להיות גביר שבגבירים. אותו עשיר לשעבר, מסתובב מעיר לעיר, אוסף צדקה. והגיע גם אל הרבי. נו, עכשיו תורו להגיע. הולך אליו, אומר לו, רבי, אני צריך צדקה, אני רעב. אמר לו, טוב, אני אתן לך פתק. תלך למישהו. אמר לו, רבי, אתה יכול להגיד, מה זה היה? למה עשית לי? זה בגללך. אמר לו, בגללי? לא בגללי, זה בגללך. אמר לו, תסביר לי. אמר לו, אתה תיגש את הבן אדם ההוא שם. אם הוא לא ייתן לך, אתה תחזור להיות כמו שהיית. אם הוא ייתן לך, תדע לך שזה עבוד. לעולם לא תחזור להיות כמו שהיית. תלך, תחזור אליי. הלך אליו, על אותו גביר שבגבירים, מה שחדש, עם הפתק, הוא אמר לו, בוודאי, מה הבעיה? נתן לו, אבל אדם מתעלף. העירו אותו, אמר לו, מה קרה? סיפר לו את כל הסיפור. אמר לו, בוא לך לרבי. אנחנו שניהם, הגביר לשעבר עם הגביר בהווה. אמר לו, הגביר לשעבר לרבי, תגיד לי, אני יכול להבין מה היה פה? הוא אומר, פשוט, אני אגיד לך מה היה פה. שאנחנו עמדנו לבוא לעולם, היינו שנינו ביחד, באותו יום היינו צריכים להיוולד באותה שעה. שאלו אותי בבית דין של מעלה, אם אני רוצה להיות גם עשיר גדול. אמרתי להם, אם אני עשיר גדול, אני לא יהיה לי זמן ללמוד תורה, אני לא יהיה רבי. אני מעדיף להיות רבי. אמרו, אבל מה נעשה עם כל מה שכתוב לך? תתנו לו. הבטל נתנו לך, כל מה ששלך זה שלי. כשאני שולח עליך פתק, אני לוקח את משלי. איך אתה יכול להגיד לי לא? אומרת התורה, ויקחו לי תרומה. אני לוקח משלי. אבל רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לכן, פרש רשי, אני לוקח אומנה משלי. אבל אתם תיתנו את זה. בתור איש אשר ידבנו ליבו, לבוא מרצון, מנדבת הלב, לשם שמיים. זה נקרא תרומתי, זאת התרומה שלי. מה פירוש זאת התרומה שלי? יש ספר של אחד מהמקובלים הקדמונים, נקרא ספר הבהיר. ושם הוא מסביר שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי, את מי תיקחו? אותי. כל יהודי ייקח אותי וירומם אותי. לרומם את שמו יתברך על ידי מעשיו, על ידי תפילותיו, על ידי הנהגותיו, שיפאר שם שמיים, שיראו אותו ויגידו ישראל אשר בך אתפאר. זה רצון השם, זאת התרומה שלנו היום למשכן, למקדש הפרטי של כל אחד ואחד, בעבודת השכל והרגש, על ידי ההבאה של בית המקדש בתוך עצמו, על ידי כך נזכה לבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן.